טוב, אנחנו נלמד בשעה טובה היום פרק ו' בספר תהילים. פרק הזה גם הוא פרק שדבר על אדם שנמצא בבעיות, במחלות, בכאבים, ומבקש מהקדוש ברוך הוא שישמע את תפילתו וירפא אותו ויביא לו טוב וכולי. בואו נראה את הלשון של הפרק כפי שהוא בשפתו. פסוק הראשון, פרק א', למנצח בנגינות על השמינית מזמור לדוד. יש לנו פה שוב בפתיח, בכותרת של הפרק, יש לנו פה שוב מילה חדשה שלא היה לנו בפרקים הקודמים, שזה על השמינית. הביטוי הזה מופיע בתהילים פעמיים, שני פרקים בתהילים. הפרק השני כתוב למנצח על השמינית, פה כתוב למנצח בנגינות על השמינית, אבל זה מופיע רק פעמיים בתהילים את העניין הזה של השמינית. שמינית זה גם שם של, בפשטות, זה שם של כלי, כמו שכתוב בגמרא במסכת תרחין, שיש כינור, כינור של ימות המשיח, אומרת הגמרא, הוא כינור של שמונה נימים, וקוראים לו שמינית. זאת אומרת, זה קשור לכלי שאיתו ינגנו את התפילה הזו. ידוע גם שמובא בחסידות, שהמספר שמונה, הוא מספר מופלא, מספר שלמעלה מן הטבע, לעומת המספר 7, שהוא מספר שמבטא את ההנהגה האלוקית לפי גדרי הטבע, מספר 8 הוא למעלה מן הטבע. יש עוד מדרשי חז"ל על הביטוי על השמינית, העניין של השמינית קשור גם לברית מילה כתוב, שדוד המלך, הגמרא מספרת, שראה את עצמו במרחץ ללא מצוות, אז הדבר היחיד שהביא לו שמחה, שיש לו איתו כל הזמן, זה המצווה של הברית מילה, שהוא נקרא לשמינית. יש עוד מדרשים שמופיע, שדוד המלך התפלל על הדור השמיני בשושלת המלוכה, משלמה המלך עד יואש, היה צריך להחביא אותו בחדר המיטו, כמו שמסופר בספר דברי הימים, שהיה הדור השמיני שדוד המלך ראה ברוח הקודש שצריך להתפלל עליו. לאחר מכן הוא אמר פעם נוספת על השמינית, כי היה דור שמיני מיואש, שגם עליו היה צריך להתפלל שלא תיקרא את המלוכה מביתו. יש ריבוי רמזים על המשמעות של הכותרת הזו על השמינית. עכשיו נראית עצם התפילה של דוד המלך. אדוני, אל באפך תוכחני, ואל בחמתך תייסרני. דוד המלך אומר, הקדוש ברוך הוא לפעמים מוכיח את האדם, מייסר את האדם, בגלל מעשים לא טובים, בגלל שהוא רוצה להניש אותו וכדומה. אז הקדוש ברוך הוא, אומר דוד המלך לקדוש ברוך הוא, גם אם אתה מוכיח אותי, גם אם אתה מייסר אותי, אל תעשה את זה באפך, בכעס, או בחמתך, תעשה את זה ברוגע, דהיינו במילים אחרות, שזה יהיה לאט, שיהיה לי כוח ויכולת לסבול את היסורים, אל תעשה את זה עם, באופן כזה רגוע. פסוק ג', חונני אדוני כי אומלל אני, רפאיני אדוני כי נבלו עצמי. דוד המלך אומר, שוב, מבינים את התפילה מאוד בפשטות, הוא מבקש, הקדוש ברוך הוא יחון אותו, כי אומלל אני. המילה אומלל היא מילה שאנחנו מכירים אותה, משתמשים איתה, אבל מה פירוש המילה אומלל? שני פירושים מפרשים בפשט, או אומלל זה ללא כוח, או אומלל זה מלשון כמו ימולל, שקורטים משהו, מישהו שהוא קרוט וגמור. המובן מובן, אבל פירוש המילולי זה או ללא כוח או מלשון קריטה. ואז הוא אומר, נבלו עצמי. עצמי זה כינוי לגוף. הגוף נקרא פה עצמי, כי מה שנותן את המבנה לכל הגוף, כמובן זה עצמות. אז הוא קורא לגוף בלשון כללית, עצמי, שהוא נמצא מחמת המחלה, מחמת הכאב והקושי, הוא נמצא במצב של אומלל. עכשיו הוא מוסיף שפסוק הבא, שלא רק הגוף נמצא במצב של נבלו, נבלו עצמי, פסוק ד' אומר, ונפשי נבהלה מאוד, ואתה אדוני עד מתי? היינו פה הוא מוסיף, לא רק הגוף נמצא במצב של בהלה ושוק, מה שנקרא, גם הנפש, הנשמה שלו, גם היא נמצאת במצב של נבלה מאוד, ואז הוא פונה, הקדוש ברוך הוא אומר, עד מתי? זאת אומרת, עד מתי תמתין ולא תביא לי כבר את הרפואה. הוא מבקש בפסוקי שובה אדוני חלצה נפשי, או שיהייני למען חסדך. הקדוש ברוך הוא ישוב, ישוב ממה? ישוב מהכעס שלו. שהזכיר זה קודם בפסוק ב', באפך בחמתך. זה אומר, תשוב מהכעס שלך, וחלצה נפשי. מה זה חלצה? חלצה לחלוץ. זה היינו, תשלוף, תוציא אותי. אנחנו מכירים את זה בתורה, חלצה נעלו, או כתוב בדיני הנגעים בתורה, חלצו את האבנים. יש לנו בתורה שימוש בביטוי הזה, לחלוץ, פירושו לשחרר. תשלוף, תוציא אותי מהכאב, למען חסדך, כי הרי אתה, החסד שלך הוא בלי גבול, אז תשתמש איתו בשביל לתת לי רפואה. פסוק ו', כי אין במוות זכרך, בשאול מי יודע לך. דוד המלך בפשט אומר, מה יהיה לך מזה שהחולה ימות? אם הוא ימות, כבר לא יוכל יותר להודות לך. אם הוא חי, אז הוא יוכל להודות לך. כי מי שמודה זה חי. אומנם הנשמה היא נצחית, גם אחרי פטירת האדם, אבל הצדיקים רוצים להודות לקדוש ברוך הוא עם הגוף. והרי כשאדם כבר לא חי, אין הגוף לא שותף יותר להודיה הזו. יש כאן אמרה חסידית יפה שכתוב אחד הספרים, שאומר, הרשעים, את המוות הם רואים. רואים שאנשים מתים. ובכל זאת, זה לא מעורר אותם, הם לא משתנים. אז הוא אומר, כי אין במוות זכריך, אם המוות שהוא ניכר וגלוי ומוכח, וזה לא גורם לאנשים לזכור אותך, אז בשאול, שאול זה אחד הכינויים לגיהנום, שאת הגיהנום לא רואים, רק כתוב בספרים, עניין של אמונה. אז הוא אומר, בשאול מי יודע לך, איזה רשע יחזור בתשובה בגלל הגיהנום, אם את הדבר שהוא רואה במוחש בעיניים, זה לא פועל עליו. פסוק ד', יגעתי בהנחתי, אסחה בכל לילה מיטתי, בדמעתי ארסי אמסה. דוד המלך אומר, אני תשוש, מרוב שאני נאנח, אני נהיה תשוש. יגעתי בהנחתי, זה אומר, אני תשוש מרוב שאני נאנח, אני חלש. ואז בהמשך המילים, הוא רוצה לבטא כמה הוא בוכה. הוא רוצה להדגיש בלשון מליצית, על עד כמה הדמעות מלאות בחיים שלו, אז הוא אומר ככה, אסחה בכל לילה מיטתי. מה זה אסחה? יש שני פירושים. יש פירוש אחד, שרש"י מביא שאסחה זה מלשון מאוס. מביא פסוק שזה מלשון מאוס. ויש פירוש שני שמביאים הרבה מפרשים, שמלשון היותר נשמעת לנו אולי באוזן, מלשון שחייה. היינו הוא אומר בדרך משל, כאילו המיטה שלי שוחה בדמעות. היינו זה מראה כמה ריבוי דמעות הוא מוריד. וזה הסיום הוא, בדמעתי, רוב הדמעות, ארסי, ארסי זה כינוי למיטה. ארסי אמסה. את המיטה שלי אני מרטיב, היא הופכת להיות לחה מרוב הדמעות שאני בוכה. פסוק ח', אששה מכעס עיני, עתקע בכל צורריי. פסוק הזה הוא מבטא שוב בעיה שיש לו, שהראייה שלו נחלשה מאוד בגלל הצרות שיש לו. איפה מתבטא פה חולשת הראייה בפסוק, מה הפשט בפסוק? אששה מכעס עיני. מה זה אששה? לאששה יש שני פירושים. פירוש אחד, מלשון אששית. אששית זה כמו זכוכית או... או נר ששמים אותו בכלי, באששית שמכסה עליו, ואז האור שלו קצת נהיה יותר מוחלש. ואז הוא אומר, הראייה שלי, העיניים שלי, אששה, נהיו כמו מחוסים באששית, כאילו אני לא רואה ישירות, אני רואה עם איזשהו כיסוי על העין. פירוש אחר אומר שהאששה זה מלשון אש. אש, אנחנו מכירים, זה משהו שריקבון. דהיינו זה שוב, בדרך משל, העין שלי הפכה להיות כאילו רקובה, הפכה להיות לא פעילה מספיק. עתקה, עתקה זה מלשון עתיקה, ישנה. העין שלי הפכה להיות ממש נזדקנה בכל צורריי, מרוב הצרות שיש לי, אז הראייה פשוט נחלשה, זה כמו שקורה לאדם זקן שהוא לא רואה כל כך. ואז דוד המלך פונה כאילו בלשון הוכח לבעיות עצמם, לצרות עצמם, ואומר להם, כאילו התפללתי לקדוש ברוך הוא, אני בטוח שהוא שומע את תפילתי, ואז אני אומר לכם לצרות, סורו ממני כל צורר, פועלי אבן, כי שמע אדוני קול בכי. הוא אומר בכזו ביטחון שהקדוש ברוך הוא כבר שמע את הקול של הבכי שלי, והוא נעניתי בתפילתי. אז אני אומר לכם, אתם יכולים כבר לשחרר ולעזוב אותי. יש כאן ביור מעניין פנימי, שהרבי אדמו"ר האמצעי מביא בקונטרס הנקרא פוקח עברים. שם הוא מביא שיש אמרה ידועה שאומרים חסידים, הרי כתוב בבוקר, בשולחן ערוך כתוב שבבוקר אדם קם, צריך להיות גיבור קארי. כתוב את הלשון, התגבר כארי לעבודת הבורא. חסידים היו אומרים, איך תקום בבוקר כמו אריה, אם צריך לישון בלילה כמו כלב? האם אתה צריך ללכת לישון כמו אריה כדי לקום כמו אריה? הרעיון הזה מופיע בפוקח עברים, האדמו"ר האמצעי, הוא בעיקרון מביא את זה לפסוק שכתוב בפרק סמך ג' בתהילים שנגיע בהמשך, הוא אומר, אם זכרתיך על יצואי, דהיינו, אם אני זוכר את הקדוש ברוך הוא כשאני הולך לישון, אז בהשמורות ההגה בך, אז שאני אקום בבוקר, המחשבה שלי הראשונה תהיה גם בך. הרעיון הזה אומר אדמו"ר האמצעי מופיע גם פה. פסוק ז' עם פסוק ט'. פסוק ז' מדבר איך הוא הולך לישון. אסחה בכל לילה מיטתי, בדמעתי ארסי אמסה, הולך לישון עם מחשבות על הקדוש ברוך הוא, עם תשובה פנימית ואמיתית. מה זה פועל? פסוק ט', סורו ממני כל פועלי אבן. אז מי לכל המזיקים וכל המשחיתים יסור ממנו ויעזבו אותו, כי הולך לישון ככה, זה יגרום שאכן הוא יקום באופן הרבה יותר טוב. אז במילא פסוק י' זה המשך שהוא אומר לאותם פועלי אבן שהם יכולים לסור ממנו כי שמע השם כל ביחי. הוא אומר פסוק י' המשך, שמע אדוני תחינתי, אדוני תפילתי ייקח. היינו שוב אומר להם בביטחון גמור, יהודי שמתפלל לקדוש ברוך הוא מבקש מכל הלב, אין ספק שהקדוש ברוך הוא אכן מקבל את התפילה. ואז הוא מסיים פסוק י' הפסוק האחרון של הפרק, יבושו ויבעלו מאוד כל אויביי, ישובו יבושו רגע. ראינו, אומר דוד המלך, בפשט, שהאויבים, הצרות, שבדרך משל או כפשוטו, יראו את ההצלחה של דוד המלך, שבסופו של דבר השם שמע תחינתו ומקבל ומרפא אותו, אז הם יבעלו, הם יבושו, הם יתביישו, ואז הם ירצו לחזור להיות איתו בשלום. באותו רגע שהם ירצו לבוא אליו בשלום, אז יבושו רגע, יהיה להם את הרגע של הבושה השנייה, יש את הבושה הראשונית, כשאתה רואה שלא הצלחת במזימות שלך, אחר כך שאתה צריך לבוא אליו בשלום, אז הבושה שלהם עוד הפעם, אבל רק באותו רגע, למה באותו רגע? דוד המלך אומר, ככה במפורשים אומרים, שאחר כך אני מוכה להם, אני אחיה איתם בשלום, אז הבושה שלהם תהיה רק באותו רגע. מעניין להביא שכתוב בגמרא שרבי יוחנן אומר, שהרשעים שמקבלים גיהנום, אז הם מתביישים מהעונש שמקבלים. ואז ככה מתעורר להם טענה ואומרים, ריבונו של עולם, לא מגיע לנו כזה עונש כמו שנתת לנו. אז הקדוש ברוך הוא אומר, אין בעיה, בוא נבדוק. נביא את הגיליונות, שמה הוא אומר. נביא את החשבון ונראה. ואז הם רואים את החשבון, רואים כל מה שקרה, ואז מגיע להם, אז נהיה להם בושה פעם שנייה. אז זה הכוונה שיבעלו ויבושו מעצם העניין בפעם הראשונה, ואז יש בושה שנייה כשהם נוכחים לדעת שאכן מה שנעשה להם מגיע להם. על כל פנים זה בעצם פרק של תפילה לאדם, לא עלינו במחלה, בקושי, בכאב, שמבטא את הביטחון, שהקדוש ברוך הוא ודאי ישמע לתפילתו ויוציא אותו וישחרר אותו מכל הכאבים והמחלות בזמן השם.